טובה תוכל ליצור אמפתיה. ספר חדש שאודותיו נדון עכשיו, שמו אני הוא, האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות, יצא וראה אור עכשיו בהוצאת מגנס, והוא יכול אולי ללמד אותנו כמה דברים מעניינים. נברך לשלום את הפסיכולוגית, הפרופסור לילך סגיב, בית הספר למנהל עסקים, סגנית הרקטור באוניברסיטה העברית, מי שיחד עם גלית נוגה בנאי, עמוס גולדברג, אריאל כנפו נועם, ערכה את הספר. בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
ולצידך נברך לשלום את יונתן הראל, דוקטורנט לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית, שתרם גם הוא לספר. בוקר טוב, יונתן.
בוקר טוב גם לכם.
נתחיל איתך ברשותך, הפרופסור סגיב. ניתן שיעור קצר, מה ההבדל בין אמפתיה לסימפתיה?
אני מיד אענה לזה, רק אני אגיד מילה על הספר. הספר הוא תוצר של עבודה של 3 שנים של קבוצת מחקר במסגרת מרכז מחקר מנדל סחוליון באוניברסיטה העברית, שהוא מרכז למחקר אינטרדיסציפלינרי. ויש בו חוקרים שהם ממדעי הרוח, בעיקר היסטוריונים והיסטוריונים של האומנות כמו יונתן, וחוקרים ממדעי החברה, בעיקר פסיכולוגים כמוני. הקבוצה כללה גם חוקרים ותיקים וגם דוקטורנטים, והספר הוא תוצר, אז אני מדגישה את זה מפני שכל פרק בספר בעצם משקף פרספקטיבה אחרת, וביחד אנחנו מציגים פרספקטיבה רחבה.
ולשאלה שלי?
אמפתיה, סימפתיה מתייחסת, בהגדרה שאנחנו עובדים איתה, סימפתיה מתייחסת למרכיב הרגשי של אמפתיה. אבל לאמפתיה יש 2 מרכיבים, יש לה גם את המרכיב הרגשי וגם את המרכיב הקוגניטיבי. המרכיב הרגשי אומר, אם אני חושבת שאתה סובל, אם אני חושבת שרע לך וקשה לך, אז באיזה מידה אני משתתפת בסבל שלך ורוצה לעזור לך. המרכיב הקוגניטיבי מתייחס למידה שבה אני מבינה מה בכלל עובר עליך, מה אתה מרגיש, מה אתה חושב, מה הכוונות שלך, מה המטרות שלך. הרבה פעמים
אנחנו... זה לא תמיד הולך ביחד, נכון? כי אני יכולה לי, יכול להיות לי חמלה אלייך, אבל אני לא מבין מה את כואבת ולמה את כואבת.
בדיוק ככה, בדיוק ככה. ואני חושבת שזה קשור להרבה נושאים חברתיים, וגם לנושא שדיברתם עליו ממש עכשיו, כשאנחנו הרבה פעמים חושבים שהסיפור הוא האמפתיה הרגשית. אבל החמלה הזאת שאתה מדבר עליה, יש אותה לרוב האנשים. רוב האנשים, אם הם חושבים שמישהו סובל, הם ירצו לעזור לו. הבעיה היא שהחלק הקוגניטיבי, החלק של להבין מה הפרספקטיבה שלך, להבין איך אתה חושב ומרגיש, זה חלק הרבה יותר קשה. במיוחד כשאנחנו מדברים על אנשים שאנחנו תופסים אותם כשייכים לקבוצה אחרת.
אז איך אני באמת יכול, איך כולנו יכולות כאן, כל המאזינות והמאזינים שלנו, אנשי הצוות שלי, אני, איך אנחנו יכולים באמת להבין את נפשה של צעירה לסבית, דרוזית, בחברה הערבית בישראל?
אז אני שנייה אסביר מה המחקר שאנחנו, שמתואר בפרק שאני כתבתי, ודרך זה אני אענה על השאלה. הפרק נכתב יחד עם שרי מנצר, שהיא דוקטורנטית שלי באוניברסיטה העברית, ואנחנו התמקדנו במוטיבציה לאמפתיה הקוגניטיבית, כלומר ביכולת להבין מה עובר עליך. ואנחנו סיפרנו למשתתפים במחקר סיפור קצר על קבוצת נערים שהדליקו מדורה, המדורה יצאה מכלל שליטה, נגרם נזק, ושאלנו אותם באיזה מידה זה חמור, עד כמה הם חושבים שצריך להניש את האנשים האלה. המשתתפים שלנו היו כולם יהודים לא חרדים, ואנחנו סיפרנו את אותו סיפור לכולם, אבל חילקנו אותם לשלוש קבוצות, בצורה מקרית. קבוצה אחת שמעה את הסיפור על נערים חילונים, אחת שמעה אותו על נערים חרדים, ואחת על נערים תיירים אנגלים בארץ. ולמרות שהם כולם קראו את אותו סיפור בדיוק, התשובות שלהם היו שונות.
היחס שלהם כלפי הדבר עצמו?
בדיוק. השיפוט המוסרי היה חמור יותר כשהם קראו סיפור על חרדים או על אנגלים שהם לא חלק מהקבוצה שלהם. וזה מה שמוצאים בספרות, שאנחנו שופטים שיפוט מוסרי יותר, אנשים שאנחנו תופסים אותם כשונים. אבל מה שחדש אצלנו, וזה מה שחשוב, זה שהדפוס הזה היה אצל אנשים שנמוכים במוטיבציה להבנת הפרספקטיבה של האחר. לעומת זאת, אנשים שהיו גבוהים במוטיבציה הזאת, לא היה אצלם הבדל בין הקבוצות.
אוקיי, זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך אכפת פשוט.
לא, זה לא אכפת, זה אתה צריך לרצות להבין את האחר, זה שונה מאשר אכפת, כי האדם ש...
אבל אתה יכול גם כשאתה לא ילדה לסבית דרוזית?
בדיוק, זאת הנקודה, שאם אתה מנסה לראות את הדברים דרך נקודת המבט שלה, ולא דרך נקודת המבט שלך, אם יש לך את המוטיבציה הזאת, ובוודאי אם יש לך את היכולת הזאת, אז יש יותר סיכוי שאכן תגשר על הפער, ותתייחס אליה כמו שהיית מתייחס למישהו שאתה תופס אותו כדומה לך.
את אומרת יכולת, ועוד רגע אני אשאל אותך ברשותך, האם אפשר לחנך אנשים להגדיל את המוטיבציה, לאמפתיה, אבל בינתיים יעבור אליך, כאמור יונתן הראל, דוקטורנט לתולדות האומנות מהאוניברסיטה העברית. מה האומנות מלמדת אותנו על אמפתיה? האם האומנות היא דבר שיוצר אמפתיה?
שאלה די גדולה וחשוב שלילך, טוב שלילך הסבירה שאנחנו עם פרספקטיבות שונות. אנחנו מסתכלים על זה דרך כלים אחרים, ולכן לפעמים אנחנו גם לא מסכימים. אני חושב שהקשר של אומנות לאמפתיה, וזו דעתי דרך המחקר שלי, יכול להיות מחולק לשני טווחים מבחינה זמנית, לטווח ארוך וטווח קצר, וזה עשוי לענות גם על מה שלילך דנה בו קודם. אני לא חושב שבטווח הקצר אומנות יכולה לעורר אמפתיה. זאת אומרת, אם אני רואה עכשיו איזשהו מיצג, איזושהי יצירה, בטווח המיידי לא בהכרח תעורר בי אמפתיה. יתעורר בי אמפתיה אם אני מסכים, אם היא לכתחילה, אני תופס את האחר הזה. אבל בטווח הארוך, זה ההוגה הראשון שנסקר במאמר, את אדם סמית, לפיו, וזה נראה לי מאוד נכון, לפיו אפשר דרך האומנות לפתח את היכולת לצאת מהעיניים שלי, לצאת מהנעליים שלי, להבין שיש אחר, להבין שיש נסיבות חיים אחרות, וככל שההתנסות הזאת גוברת לאורך הזמן, כך בתקווה כמובן, מי שעבר את ההתנסות הזאת, יש לו מלכתחילה את המנטל קפסיטי הזה, לא לראות את העולם רק דרך עיניו.
לאורך זמן, לא חד פעמי, זאת אומרת לא מספיק שיראה פעם אחת צילום יפהפה של פליטים אוקראינים, אני צריך מה לאמן את הנפש שלי, לאמן את הרוח שלי לדמותו של האחר ולזוועות שהוא חווה?
אני לא חושב שצריך גם לרדד את זה לספציפית פליטים אוקראינים או לספציפית כל דבר אחר. אנחנו גם יכולים לראות מצגים בהפגנות של חרדים בכיכר השבת. אני רואה ילד עם טלאי צהוב, אני לאו דווקא מקבל אמפתיה כלפי הילד או המחזה. אבל לאורך זמן וגם היום כאבא לילדים עדיין יחסית קטנים, אתה רואה את זה. בדיוק מה שסמית אומר, שמספרים לילד סיפור, הוא פתאום יוצא מעצמו, הוא רואה, הוא מרגיש קונפליקט ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות, לדעתו של סמית, וכך גם דעתי, ואז דרך דיון, דרך איזשהו שאלות, דרך איזשהו סיפור, הילד יוצא מעצמו, ולאט לאט ולאט לאט, הוא לא מבין שיש פליט אוקראיני ספציפית, הוא מבין שיש אחר, שלאחר הזה יש עמדה.
אז איפה אנחנו מאבדים את זה במהלך הדרך?
איפה אנחנו, קודם כל לא בטוח שאנחנו רוכשים את זה. איזה סיפורים אנחנו שומעים, איזה סיפורים אנחנו קוראים, האם הסיפורים והתמונות והציורים והסדרות מעודדים את זה, זו שאלה. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא. אני לא חושב שאפשר לשים את האצבע, וזה ההבדל גם בין הפרספקטיבות. אני לא יכול לנתח את מה שאני אומר עכשיו דרך איזשהו מערך של דאטה. אני יכול להסתכל על זה דרך מה שהפילוסופיה מציעה לי ומה שהאמנות מציעה לי. אבל אמנות יכולה גם להיות מאוד מאוד סגורה. להציג בדיוק את הקבוצה, למחוק בדיוק את האחר.
וזה בדיוק, זה בדיוק עושה ההפך, זה לא מעורר אמפתיה אצל הצד השני. יותר מזה גם צריך להזכיר למאזינות ומאזינים, לאורך ההיסטוריה כולה היה גם שימוש בתרבות ואומנות כדי ליצור ולעשות מעשים נוראיים. אנחנו יכולים לחשוב כמובן על המשטר הנאצי, שהוא שכנע האזרחים במוסריות של רצח תוך שימוש בתרבות ואומנות.
אם תסתכל על כרזה נאצית מאוד מפורסמת במהלך מלחמת העולם השנייה, כרזה מעוררת אמפתיה. זה כרזה שבה חייל מביט כלפי הצופה בפנים מאוד מאוד לאות, ומאחוריו נמשכת איזושהי קבוצה עד לתותח, וכתוב, תכין לנו נשק לחזית. זה מעורר אמפתיה, אבל זה מעורר אמפתיה כלפי אנשים מאוד מאוד מסוימים, מקבוצה מאוד מאוד מסוימת. זה לא אמפתיה שנוגעת לאחר, אלא לאחרים בקבוצה שלי, אז יש את שני הקצוות.
הפרופסור לילך שגיב, אחזור אלייך ואשאל את מה שרציתי קודם. האם אפשר לחנך אנשים להגדיל מוטיבציה לאמפתיה?
אני חושבת שהמילה חינוך היא קצת מכשול כאן, מפני שאנשים לא רוצים שאנחנו נגיד להם מה טוב ומה חשוב ומה המוטיבציות שצריכות להיות להם, ולכן הרבה פעמים פעולה ישירה כזאת היא לא תצליח. מה כן אפשר לעשות? בעצם שרי ואני מציעות שני כיווני פעולה. אחד, שהוא קצת קשור למה שדיברתם עכשיו, הוא דרך הערכים האישיים. אנחנו יודעים, מהמחקר גם שלנו וגם של אחרים, שהאמפתיה קשורה קשר חיובי לערכים של דאגה לאחרים. זאת אומרת, מי שחשוב לו ערכים כמו שוויון, צדק, דאגה לעזרה לאחרים, דברים מהסוג הזה, הוא נוטה יותר לבטא אמפתיה. ולכן, בשביל אנשים כאלה, עצם זה שאנחנו ננחיח בשיח את הערכים שלהם, יחזק את האמפתיה שלהם. ולכן האומנות למשל יכולה לעבוד. אם מראש אלה הערכים החשובים לי ואני הולכת למוזיאון, אני אזכר שהם חשובים. אם אנחנו נכניס את זה לשיח מגן הילדים ועד הכנסת, אז זה, יש להניח שאצל אנשים שזה מה שחשוב להם, האמפתיה תגבר. אבל זה יהיה אפקטיבי רק למי שערכים חשובים לו מראש. ואנחנו רוצים אולי להיות יותר מותרדים ממי שהערכים האלה לא חשובים להם מראש. לשנות את הערכים שלהם זה מאוד קשה וגם לא ברור שזה אתי. לעומת זאת, מה שאנחנו מציעות לעשות זה לעבוד דרך ההתנהגות. אנחנו פיתחנו התערבות קצרה, אנחנו עדיין חוקרות אותה, שבה אנחנו מספרות לאנשים מה אומרים הממצאים במחקר על כמה אמפתיה זה חשוב ואיזה השלכות חיוביות יש לזה, ואז אנחנו מבקשות מהם להיזכר בכל מיני מהלכים שהם עשו בעצמם. למשל, תתאר מקרה שבו הבנת מה עובר על מישהו וניסית לעזור לו, שזו בעצם ההגדרה של אמפתיה בלי להגיד את המילה. ומה שקורה זה שאנשים יש להם הרבה דוגמאות כאלה מהחיים, כי אנחנו הרבה פעמים נוהגים כך בחיים. וכתוצאה מכך, אנשים שעברו את ההתערבות מבטאים מוטיבציה גבוהה יותר לאמפתיה מאשר אנשים בקבוצת הביקורת שלנו. אז בלי להגיד לאנשים, אני רוצה לחנך אותך, אלא רק להגיד להם, תראו, תשים לב, אתה בעצם, זה כן, זה כבר חשוב לך, זה יכול להגביר את המוטיבציה.
ואולי ישאל אותך, יונתן, את אותה שאלה, מה היית עושה מחר בבוקר אם היית שר החינוך?
או וואו, אני מנסה להבין מה אני עושה מחר בבוקר עם החינוך של הילדים. אני חושב שזה קשור למה מה שלילך אמרה קודם וגם לחלק הקודם של השיחה. אני גם נרתע מהמילה חינוך, ואני חושב שהיא גם מייצרת הרתעה, שוב פעם הכל דעתי, אבל אני חושב שאתה מגביר את ההתנסויות, את ההתנסויות בטוחות, את היכולת, ואם זה מדבר על ילדים, אני רואה את זה אצלי, את היכולת שלהם להבין, יש אחר, יש לו סיטואציות, לא עולה, האחר הזה הוא לא אני, אבל הוא די דומה לי. למשל, הרי מה אתה, כשאני שואל את הילדים שלי, אחרי שאנחנו קוראים סיפור, תראה מה קרה לא עולה, תראו, מה אתם הייתם עושים, איך אתם הייתם מרגישים, איך נראה לכם שאתם מרגיש. אבל השאלה היא ביחס למה שגם לילך אמרה קודם, לי זה חשוב לנהל את הדיון הזה עם הילדים שלי, אז אני מנהל אותו. האם אתה יכול לייצר את הדיון הזה ביחס למי שלאו דווקא רוצה אותו?
פחות מעניין אותו לנהל אותו, כן.
לא בטוח, כן.
אני הוא, האמפתיה בהיסטוריה, בחברה ובתרבות, ספר חדש ומעניין בהוצאת מגנס, הפרופסור לילך שגיב, סליחה, ויונתן הראל, תודה לשניכם שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה לך, ותודה שאתם עוסקים בנושאים החשובים האלה.